היי, רגע לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה להזמין אתכם לאירוע השקה לכבוד הספר שלי לעברית הקישו אחת, שיצא לאור בהוצאת פרדס. האירוע יתקיים בבית קרן מנדל בירושלים, ממש קרוב לגן הבוטני. ב-13 במאי, יום שלישי, בשעה 5, אני מאוד אשמח לראות אתכם שם. אני מקווה שתבואו, תגידו שלום, תזדהו, שאתם מאזיני ומאזינות הפודקאסט, מחכה לכם שם.
חצי שנה אחרי שנפצעתי פציעה מאוד מאוד קשה, נכנסתי למגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים בבית הלוחם בתל אביב, וראיתי שם הצעת ערך חדשה על החיים שלי, בדמות הרבה אנשים שנפצעו ושילמו מחירים מאוד מאוד יקרים בגופם ובנפשם, וראיתי גם איך הם מנהלים את את התדר הזה של שוב לנסות לקחת אליפות על אף ולמרות ויחד עם מה שקרה. ראיתי שם גיוון, אנשים שחלקם משותקים, חלקם קטועי רגליים, אבל חלקם פשוט זו הייתה הדרך שלהם לשחק כדורסל עם אבא שלהם, אז הבנתי דרך זה שיש לי הזדמנות אולי גם יום אחד להיות אבא, נתן לי המון תקווה. וראיתי שם את ההזדמנות למהול את הזהות של אדם עם מוגבלות בתוך עוד מגוון של זהויות, כמו למשל להיות ספורטאי או להיות חלק מה, וזה היה רגע מאוד 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 נוטע תקווה ונותן כוחות עבורי.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערוריה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. רואי בן טולילה, קצין מגלן, נפצע בג'נין מירי של אחד הלוחמים בכוח. האירוע הזה שהתרחש בשנת 2004 סימן סוף של דברים רבים, של הגובה שממנו הביט על העולם, של תחושת מסוגלות שאין דבר שמשתווה אליה, ושל הגוף שהכיר טוב כל כך. אבל זו הייתה גם התחלה של דברים רבים, על הדדיות כרונית, על כפיות תודה, ועל גובה שלא נמדד בסנטימטרים, תשמעו מיד. היי רואי.
אהלן, בוקר טוב, טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
וואו, אז תראי, א' הוא מורכב מאוד, ואני אסביר. אני דיברתי בכנס של פסיכולוגיות בתל השומר, פסיכולוגיות שיקומיות, ואחת מהן אומרת לי, וואו, אני רואה שאתה עבדת מאוד מאוד קשה על הנפש שלך, שאתה אחרי המון המון שנים של שיחה עם פסיכולוג. רואים עליך, כן? זה כמו פוסט-טראומטיים וכמו גייז, כאילו אתה ישר רואה על אחד על השני, בלי רואים במרחב. זה
מזהים.
מזהים, ממש. מזהים עליך, כך היא אומרת לי בצורה מאוד מאוד פומבית, ואמרתי לה שאני מודה לה על ההבחנה, אבל אני מימי לא ישבתי על ספה של פסיכולוג, ואמרתי שאני אומר את זה, או פסיכולוגית, ואני אומר את זה דווקא בביקורת עצמית. זאת אומרת, אני חושב שהייתה לי התמודדות נפשית מאוד מאוד מורכבת, והיה לי גם תפיסות מאוד מאוד ברורות לגבי לקבל עזרה או לעזר. זה הצטייר אצלי בתודעה כחולשה. חונכתי כך, ואני מצד אחד מאוד מכיר בערך של הדבר הזה, ומצד שני זה לא שפה פשוטה עבורי. יש בדיוק השבוע, אנחנו במנדל ודיברנו על זה מקודם, אז קפץ לי כזה בגוגל זיכרון שעברתי ממש השבוע לפני שנה לעמיתים שלנו, סדנה לטקסט מהמם של אהרון אפלפלד שדיבר על שפת האם ושפת הים, בעצם כנער שבעצם פליט שואה שיוצא לים, ואימא שלו כל הזמן מבקשת ממנו לא לשכוח את הסיפורים שהיא סיפרה לו לפני השינה בבואו ליצור לעצמו חיים חדשים, והמדריך של ההכשרה תובע ממנו לדבר רק עברית, והוא מדבר על הנוקשות של השפה. אבל למה אני נזכר בזה? כי אני חושב ששפת הנפש היא לא שפת אם שלי, גדלתי בקיבוץ, אנשים שככה נורא נורא מסוכס, מחוספסים מאוד מאוד, ונדרשתי לה במעלה החיים, וזה שפת ים, כלומר, הוא אמר, כל אדם יש לו שתי שפות, שפת אם ושפת ים. אז זה שפת ים, זה שפה שבמעלה החיים אני נדרש לה, ואני, מה שנקרא, החיים כפו עליי את ה... או חיברו, או כיוונו אותי לתוך השיחה הזו על הלב, על הנפש.
קצת בראת את השפה הזו?
תראי, בין בראתי לבין עברי עבורי. אני מנטור עכשיו באיזו תוכנית שמלווה פצועי צהל, ולפני שלושה חודשים עשיתי שיחה במרכז חוסן לאנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, ובסוף ההרצאה או אחד מהם חיבק אותי ואמר לי, רואי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מקנה בך. אז אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי שעליך רואים. ואמרתי לו, תסביר. אז הוא אומר, אתה בכל מקום שאתה מגיע, אז ישר מבינים שיש לך אתגר, ויותר קל לך. עכשיו, ששיתפתי את זה, את כזה מין קבוצה של מנטורים, אז אחד מהם, גילי פנחסי, אמר לי משפט מאוד מאוד יפה, הוא אמר לי, זה בדיוק הסיפור של להיות ראוי. מה זה להיות ראוי? להיות ראוי זה אדם שרואים אותו. וכשאת שואלת אם בראתי או זה נברא עבורי, אני בחיכוך מתמשך עם העולם כאדם, בעצם שאתה אדם בכיסא גלגלים, נכפת עליך הדדיות כרונית עם העולם. כי בכל מרחב שאתה מגיע, אתה גם מייצר לפעמים מבוכה, וגם אתה צריך לפעמים עזרה, וגם אתה מייצר לאנשים איזו השלכה לגבי עצמם, באופן מודע, לא מודע, אז אתה עניין. אז זה עולם שנברא כל יום מחדש עבורי.
זה כמו מנעד כזה של ווליום של נראות, עוצמת נראות. כי אני חושבת שאותו אחד שאמר אני מקנה בך, התייחס יש פציעות שקופות. יש פציעות שאנשים, אנחנו חיים בתקופה כזו, אני חושבת, שיש כל כך הרבה אנשים שהם פגועים, אבלים בתוכם, ראו מראות קשים, היו בסיטואציות בלתי נתפסות, והפציעות שלהן לא נראות. אין להן עדות פיזית. ומצד אחד אני חושבת כל אדם רוצה שיראו אותו, אבל מה שאתה מתאר זה נראות שלפעמים היא בעצימות מאוד גבוהה. אתה לא רוצה שעד כדי כך יראו לך, לא רק יראו אותך. כלומר, אתה נכנס למרחב, זה ישר כבר יש עדויות שמיד נמסרות אליך. כשהייתי בהיריון, זה דבר שכולם רואים לך. את לא יכולה עכשיו להחליט, את אומרת, את מספרת, את לא מספרת, לפעמים גם נוגעים בבטן העגולה. אז יש איזה משהו של כמו חודרנות למרחב האישי, שאין מנוס ממנה.
וואו, לגמרי, ממש. אני חושב שאחד האירועים הכי... כל פעם שאני סתם עולה לאוטו, שזה כאילו פעולה הכי פשוטה שיש, אז זה לפרק את הכיסא גלגלים, זה להוציא גלגל, זה, ואני אומר שאין היום אדם במדינת ישראל, שאין לו אח, אבא, סבא, שהיה בכיסא גלגלים, ורואה לנכון לספר לי את זה, אגב העובדה שהוא מתחיל להעמיס את הכיסא בעצמו, ואני עושה את זה בקלות הרבה יותר גדולה, בהיעדרו. זאת אומרת, זה דדיות, זה כמו הריון כרוני, אתה כל מקום שאתה מגיע, אתה מייצר משהו, ממש, אגב, אולי בגלל זה, הכדורסל היה לי נורא טוב ומרפא את הלב, כי הוא בעצם מרחב שבו הקצה הזה הוא קצה של מצוינות ושל הצלחה, ולא קצה של אדם שעכשיו נעזר. זאת אומרת, הייתי צריך גם את הרכיב הזה. וגם, אני חושב שזה, את אומרת, השאלה שלך אם זה נברא עבורי או לא, אז המובהקות הזו של השבירה הזו של החיים, היא גם מייצרת הרבה בהירות. ואני אתן דוגמה, אפרופו שיחתנו על הנראות ועל היעדר הנראות. לפני שבוע פגשתי איזה בחור פוסט-טראומטי שאני מלווה עכשיו, והוא אמר בתיאום ציפיות בקבוצה שעשינו של המנטורים והמנטים, הוא אמר, שאלו מה אתם מצפים? אז הוא אמר, אני מצפה שהחיים יחזרו להיות אותו דבר. ואני אמרתי לו, בפגישה בינינו, הם לא יחזרו להיות אותו דבר. הם יהיו אחרים, הם יהיו שונים, הם יהיו אולי יותר טובים, אולי פחות טובים. זה המון נגזרת של איך שנתפוס אותם, אבל אותו דבר הם לא יהיו. כי ואני אומר את זה כי אדם שהוא בכיסא גלגלים, אז הוא נשבר בצורה מאוד, התרסק להמון המון רסיסים שלאחות אותם, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ודווקא הוודאות, העובדה שאתה יכול לדרוך עליהם ולהרגיש כמה הם חודרים עמוק לתוך הבשר, היא מאוד מסדרת את ההבנה של גם השבירות של החיים, אבל גם ההבנה שהם לא יחזרו להיות אותו דבר, ואז זה הבנה מפנה, אפשר ממנה להמשיך קדימה.
היה שלב אבל?
וואו, היה שלב מאוד מאוד גדול של אבל. החוויה הזו ששוכב במחלקת השיקום בתל השומר, ואני קלו בתוך גוף שאני לא מכיר אותו, וזה גוף שאך לפני כמה חודשים עשיתי לי ערך מאוד מאוד גדול, הוא גם היה הגדרה, גם הגדרה של הקצין ביחידה קרבית, וגם הגדרה, ואני תמיד דאגתי, ניסיתי להיות לרוץ יותר מהר מהחיילים שלי. לא תמיד הצלחתי, היו כמה זה, אבל הייתי טוב בזה, כי התאמנתי על זה הרבה, לא כי זה הכי בטבע, אלא כי התאמנתי, כי היה לי חשוב. זה אותם רגליים שמובילות אנשים לתוך מבצעים מורכבים, וזה אותן רגליים שמובילות חיילים במעלה ההר, שעד היום, אני חושב שברמת העוצמה של החוויה הנפשית, או הרוחנית ממש, של להוביל אחריך חיילים, אני מתגעגע אליה מאוד, ולא זכיתי להתקרב קצה קצה, אפשר, אני נזהר במילים, אני אבחת לי, את גברת המילים, של החוויה הזו. ופתאום להסתכל על אותו כף רגל, מרחק 180 סנטימטר מהעין, ולהגיד לה לזוז, והיא לא עונה, זו חוויה מאוד מאוד גדולה של אובדן, ממש 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 גדולה, ואובדן גדול, והייתי בתוך עצב עמוק מאוד, אני חושב, לאורך שלושת או ארבעת החודשים הראשונים של אחרי הפציעה, משהו כזה.
החוויה הזאת של להוביל חיילים במצבים קיצוניים ומאתגרים, היא לא השתחזרה עד כה? זה משהו שלא חווית ב...
אני, אולי סיפור חיי שאני מנסה לשחזר אותה, ואני יודע בעומק שאין שום סיכוי להתקרב לחוויה הזו של א', ברמת תחושת המשמעות שאתה מסכן את החיים שלך בשביל אדם אחר, ושאתה גורם לאחרים לעשות את זה, ושאתה מרגיש שאתה מרגיש שאתה עושה את זה, לא תמיד יש לזה, זה כן, זה כאילו טיעון מתוקף במציאות, אבל הימים, ימי האינטיפאדה השנייה, אני זוכר שעד היה עיתונים, והיינו פותחים את העיתונים בבוקר, ורואים אנשים שמרגישים שאם היינו מגיעים בזמן, אז היינו מצליחים, אז הם לא היו שם, זאת אומרת, הם נהרגו באותם פיגועים, ואתה מרגיש שאם אתה לא שם, אף אחד אחר לא יהיה, ושאם אתה כן שם, אתה מציל חיים של אנשים. ואני חושב שגם לעשות את זה ברמת צוות, גם תשאלי מגד בצהל היום, אין כמו להיות ממם או להיות מפקד צוות, זה כאילו רמה של אינטימיות מאוד מאוד גדולה עם אנשים אחרים.
עם מצבים שלא משתחזרים, או כמעט ולא משתחזרים באזרחות, במרחב הרגיל.
אין יש, שום יש, סיכוי. יש... גם הסיפור הזה של, אני חושב, אגב, שכל שחרור של חייל קרבי, מצהל הוא סוג של אובדן, כי אתה כאילו מאבד איזה משמעות שאף פעם לא תהיה לך, למרות שהמלחמה מאתגרת את זה, כי המילואים מחזירים את זה בזה, אבל אני מדבר על לכאורה בשגרה, ולהיות אדם שהוא יוצא מהצבא במגבלה, זה פשוט מגדיל מאוד מאוד את הפער, כי הפער בין מה שהיית פעם לבין מה שלעולם לא תהיה, הוא הולך והלך וגדל מאוד מאוד מאוד.
אני חושבת זה הפער בין מה ש... בין המעשים... שעשית לבין המעשים שאתה עושה היום, ואתה מדבר על עוד פער שהוא פער זהותי בין מי שהייתי לבין מי שאני היום, ונדמה לי מההיכרות המסוימת איתך, שדווקא במקום הזהותי, שם אתה עשית ועושה כברת דרך. כלומר, כל עוד זה לא קשור למעשים ולתפאורה מסוימת של קרב בשטח, אז דווקא במרחב הזהות, שם זה אלסטי, שם אין סוף לעבודה שאפשר לעשות ולמשמעות שאפשר להפיח בחיים.
וואו, גם אני, שאני חוזר למפגש ההוא בבית הלוחם בתל אביב, שפגשתי באנשים האלה, אני אספר על זה שני דברים. אחד, שמספרים על, שבסוף הסיפור הגדול שכשאתה נפצע, הזהות הדומיננטית בחייך זה פצוע. זה גם כאילו, וגם בחינת עברית, אתה כאילו משהו שקרה לך משהו, כן? זה בחינת המצלול, מה שנקרא, או אדם נכה, או מוגבלות, ואתה רק זה, כאילו זה מה שאתה עושה שאתה קם בבוקר, זה מה שאתה...
אתה מצטמצם.
זה החלבון שאתה שותה בצהריים, כי זה מה שהשרים צריכים, וזה הבדיקות הרפואיות, וזה העמדה שלך מול החברה שלך, וזה העובדה שהחברים שלך נוסעים לטיול ואתה לא, זאת אומרת, אתה כאילו 100% נכות, לא מביטוח לאומי, אלא בתודעה ובתחושה הפנימית. ואני חושב שהסיפור הגדול בחיים בהתמודדויות זה למהול את הזהות, או סיפור ההתמודדות הגדול שלי, זה למהול את אותה זהות שהיא תמיד תהיה, אבל בעוד ערכים או דברים אחרים שהצלחנו לעשות בחיים. אז פתאום אתה גם, וזה לוקח המון המון זמן אחרי פציעה ואחרי שבירה בסדר גודל כזה, אבל לצורך העניין פתאום אתה גם אבא. ופתאום אתה גם בן זוג, ופתאום אתה גם עובד. זה לא פתאום, אתה גם בן זוג, אתה גם עובד, אתה גם כדורסלן, אתה גם משיא ערך, ואז באיזשהו שלב המגבלה מקבלת משמעות שאפשר לחיות איתה בשלום, ובסדר, זאת אומרת, היא תמיד שם, אבל היא לא מפריעה או לא מאפילה על החיים, וזה אני חושב אחד האתגרים הכי גדולים שבהם.
אז הנה, אתה כבר ככה נותן את הסוף הטוב, זה לא סוף, אבל את פרק 34 בספר הווירטואלי, שאתה נשוי ויש לכם 4 ילדים, והשתתפת בנבחרת כדורסל, איך אתה מכנה את זה? קבוצת כדורסל?
גם בבית הלוחם בירושלים שיחקתי 4 שנים, וגם בנבחרת ישראל 13 שנים וחצי, אני הצגתי את המדינה ב6 אליפויות אירופה, על אותו מפגש עם האנשים האלה, היה לי רכיב מאוד מאוד חשוב בעיצוב הזהות שלי, כאדם שמתמודד התמודדות כרונית, וזה היה המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל.
בכלל בלי קשר לכדור הכתום הזה. כלומר, מהאינטראקציה, מהשיחות.
ברור, עד היום אני גם עובד עם קבוצת כדורסל מקצוענית, מבחינתי הכדור הוא רק אמצעי להרבה מאוד דברים אחרים. זאת אומרת, הוא סוג של מטאפורה להרבה דברים אחרים בחיים.
אני חושבת לזה שאמרת שלמעשה לא נעזרת באיזשהו סיוע רגשי פורמלי, אבל שנגיד קבוצת הכדורסל הייתה מרחב כזה, מרחב מרפא, מעצב, שסלל את הדרך שלך לפאזה הזו בחייך. וגם אמרת קודם, אני 3-4 חודשים הייתי נתון בתוך עצב עמוק בתהליך האבל, ואולי אמרת את זה כזה הרבה זמן, ואני חושבת, רק 3-4 חודשים, זה השלב הראשון. אז מעניין אותי אם אתה יכול רגע להתבונן או להמשיג, מעבר לדמויות האחרות שפגשת, שאני יכולה לנחש ששמחת עליהן, כי הן היו שם, הן שם, הן מבינות לעומק מה אתה חווה, ואיך זה לחיות בגובה הלב, אני מרפררת לשם הספר שלך. אבל מה עוד עזר לך להיות כזה קצת משק אוטרקי של תמיכה עצמית, ואולי לזהות את האנשים שיכולים לעזור לך, מה בסוף אפשר לך לייצר את המנגנון הרגשי, הנפשי, המאחה?
וואו, אז א', אני צריך להגיד, שחקני כדורסל הם היו ממש קבוצת תמיכה לכל דבר, זאת אומרת, גם אם הם לא ידעו את זה, הם לימדו אותי המון המון על הסיפור של תחושת ערך, הסיפור של כאילו איך לגשת לדברים ומה לעשות עם הרבה מאוד מורכבויות. זה אחד. 2, מאיה מאוד מאוד עזרה לי, שהייתה חברה שלי ומשהו בתכליתיות שלה, נורא נורא עזר לי להבין שצריך להתקדם הלאה, והיא מאוד חילצה אותי, הייתי תמיד כפסע כאילו לרחם על עצמי, והיא יצרה את זה בזמן, מה שנקרא.
כמה זמן הייתם זוג?
היינו ביחד באופן רשמי שנתיים, אבל בפועל היינו חברים, אז הנטו של זה, זה חודשיים בערך. זה תקופה של חיילים, חברים, זה מאתגר. אבל היא מאוד 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 עזרה לי. אז זה הדברים, ואני חושב שהכתיבה, זה בעצם היה הפסיכולוג הלא כתוב שלי, הכתיבה והדיבור, כי יש משהו בכתיבה שאתה בעצם, זה כמו אקולייזר כזה של החיים, שאתה יכול לחזור לאירוע מורכב ולהתבונן בו גם אחרת, ולהחליט עד כמה אתה נכנס אליו. לצורך העניין, חוויית הקרב, שבמקרה שלי אני מנסים את הדברים על השולחן, היא סוג של פדיחה, כי בסוף, רגע, ניתן הקשר, אני נפצעתי בירי דוץ, חייל מיחידה אחרת מזהה אותי בטעות בתור המחבל שאותו אנחנו מחפשים, בזמן שאני הייתי המפקד. אז אפשר להגיד הרבה דברים שזה, כאילו, הוא חטף התקף חרדה ולא היה מספיק בשל, והתרבות הארגונית והכל, אבל הכל זה מיקוד שליטה חיצוני. בסוף אני תמיד החזקתי בתפיסה של מי שמוביל הוא אחראי, אני עדיין מחזיק בה, וככזה אני צריך לעמוד מאחורי אירוע שהוא לא טוב, בסדר? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הספר או החוויה הזו של הכתיבה אפשרה לי לתת לו מענה של עמוד או עמוד וחצי לסיפור עצמו, ולתת 250 עמודים אחר כך, מה שנקרא לקרב שאחרי הקרב, לבירור, להתמודדות, לכישלונות, להצלחות, לקשר עם העולם, אבל, ובכתיבה, אז אתה יכול רגע לשבת ולהחליט איך אתה מסדר את הדברים באופן כזה שאפשר לחיות איתם. וגם שם זה שוב חוזר לנקודה של התמהיל. אני החזקתי גיבור כמשהו מאוד אבסולוטי ומוחלט בעולם הזה. אני חושב ששלוש שנים או שנתיים אחרי הפציעה, בקש מני חייל שלי שאני אדבר עם חבר מתגלית שהוא הדריך בארץ, והוא אמר לי, בוא תספר להם את הסיפור שלך. אז אמרתי לו, תבחר גיבור, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אמר לי, תקשיב, אתה גיבור? אמרתי לו, אני גיבור? אז הוא אומר לי, בטח. ואז הוא שיקף לי שהגבורה האמיתית, וזה היה לי בשורה מאוד מאוד חשובה בכלל בחיים, זה בעצם לא אותה גבורה, או לא אפשר לבחור לא להסתכל על אותה גבורה שהייתה או לא הייתה אי אז בשדה הקרב, אלא דווקא גבורת ההתגברות, הסיפור הזה של לבחור כל יום מחדש להצליח לקום, זה חוויה פיזית אפילו קשה, עוד לפני או ביחד עם הנפש, וזה נורא נורא עזר לי, כי אז פתאום הבנתי שיש לי גם אולי איזה תפקיד בעולם של לעזור לאחרים בדבר הזה, וגם אולי, וגם אתה יכול כל יום לבחור להיות גיבור, או לבחור לוותר, ואז יום אחר כך התגברת, אז ניצחת את היום שהיה, וזה נורא נורא מפנה ועוזר.
לא הכרתי אותך לפני הפציעה, אבל אני רוצה לנחש ניחוש. יש אנשים שאני מתבוננת בהם, ולעצמי אני מגדירה שיש להם יחס עגול לעולם. שהם לא נוטים להתעמת, הם לא נוטים לדקור אחרים או להידקר על ידי אחרים. יש להם יחס כזה עגול, רך, בזרימה נגיד, עם העולם, עם אנשים אחרים. אני תמיד מאוד מעריכה חוזה כזה עם המציאות. וקודם תיארת את החיים על כיסא גלגלים, שזו נקודת מבט אחרת תרתי משמע, גם פיזית ואולי גם מעבר לזה. אבל אמרת, זה מאלץ אותך להתחכך עם המציאות.
הדדיות כרונית.
כן. ומעניין אותי, האם משהו בחוזה שלך עם העולם השתנה בעקבות הפציעה, אבל גם בעקבות ההתמקמות האחרת שלך. קודם דיברנו על העיר מודיעין, שהיא עיר מאוד מאוד לא נגישה. אז אני יכולה לחיות עשור במודיעין, ולא להיות ערה לזה, עד שאני רוצה לראיין אותך. אז זה גם בהיבטים מרחביים, אבל גם אני חושבת, מעניין אותי לשמוע, אם פגשת את המין האנושי, בנקודות ממשק שחשפו בפניך דברים אחרים.
וואו, לגמרי. אני, הבן שלי השבוע היה לו, יצא לו איזה שיבוש לשון מקסים בעיניי, שהוא אמר, הוא סיפר לי איזה שיר שהוא שמע בזה, והשמיע לי אותו בספוטיפיי, ואז אמר לי, הוא בעצם מתעצבן על כפויי תודה. ואז הוא אומר, סליחה, על כפויי טובה. ואז אמרתי, וואלה, אבל זה יצא לך טוב.
ממש.
כפוי תודה. זה ממש מושג יפה.
מבריק.
ואדם שהוא נדרש, מה זה, בואו נדבר על הדדיות כרונית, מה זה אומר ואיך זה נראה בחיים, כל מרחב שאני מגיע אליו, אז גם, א', יש פה מבוכה, סתם דוגמה שאתה נכנס לבית קפה, או יש פה אתגר טכני, כאילו לצורך העניין אתה, עכשיו מגיע לחתונה, או אז אתה כאילו, כולם כאילו, את העניין קצת בעל כורכך, כאילו, ששאלו אותי על הספר, איך זה היה לך לצאת, כאילו, לצאת ולהיות באור הזרקורים ולהתראיין וכזה, אז עניתי שצריך להבין משהו, אדם בכיסא גלגלים הוא תמיד באור הזרקורים, גם כשהוא בוחר להיעלם, כן, יש לי... אופר, חבר שלי, אמר לי פעם, בשיקום הייתי כזה, אתה בעצם יוצא מהצבא ואין לך בגדים, כי אתה כאילו שנים עם מדים, אז היה לי כזה טרנינג וחולצות מסוף מסלול כזה, ומזה הייתי יוצא. ואז הוא אמר לי, אתה צריך להתלבש נורמלי. אז אמרתי לו, מה אכפת לי, מה אני לובש? עכשיו הייתי גם קיבוצני כזה, דמות אגב לא עגולה בעליל, כאילו דווקא זרוק עם... זה, ואז הוא אמר לי, אבל כולם רואים אותך כל הזמן, אתה צריך לשים לב לזה. עכשיו, גם היום, זה לא בעולם הערכים שלי התלבש איזה, אבל כאילו אני ער לזה שאני נראה, כן? שאני ראוי,
מה שנקרא. כמו שדיברנו קודם.
כן. אז אתה בעצם חווה את העולם בצד הטוב שלו, במובן הזה שכאילו אנשים רוצים לעזור לך, ואתה עוזר להם בזה שהם עוזרים לך הרבה מאוד פעמים, וגם בצד הזה שמקשיבים לך הרבה, כי רוצים לדעת כולנו איך להתמודד עם אתגרי החיים, וכאילו אתה הופך אגב גם זה בעל כורכך למין מומחה כזה, למה עושים כשקשה, ומה עושים כשההתמודדות היא מתמשכת. זה לא הבנתי אגב, שכתבתי את הספר, חשבתי שכתבתי על פציעה, אבל אחר כך פנו אליי עוד המון מתמודדים עם התמודדויות כרוניות שלא נועדו להיפטר אף פעם, שזה מאוד מקביל לנכות, ואמרו לי, כתבת אותנו. ואז אתה נהיה כזה, וזה בעצם כל האינטראקציה עם העולם משתנה בכל כך הרבה רמות.
אני בכל זאת חושדת בך על יחס עגול לעולם.
לא, אז היום מאוד, אבל הוא מוקרן מאוד מהמציאות, לגמרי.
זה לא היה ככה לפני הפציעה בהכרח.
לא, לא היה, יש לי נפש כזו אולי, אבל בדרישות של החיים ממני, הן היו מאוד, מאוד, מאוד בינאריות ומובהקות. אתה כאילו, אתה עושה נועל קרב בתוך 3 שעות עם חיילים, אתה צריך לשכנע אותם שזה הדבר הנכון, אתה צריך להחליט מהר, אתה... מאוד קצר.
והקוצר הזה והבינאריות הזו הוקרנו גם על זירות אחרות בחייך, מעבר לצבא?
לא היה זירות אחרות בחיי מעבר לצבא. שאני אומר שלא היו לי בגדים, אני מתכוון לזה, זאת אומרת, זה מגדיר ערך מאוד מאוד גדול, ואתה מנהיגות מאוד נחרצת, מאוד פתרונית, מאוד יודעת, מאוד לא שברירית, מבחינתה להישבר, זה פדיחה, זה בושה. אז מאוד מאוד התעגלתי במעלה השנים. אגב, אני חושב שזה לכל אדם, אבל, ולכן נורא כאילו זה, אבל במקרה הזה אני חושב שבאובר, כן, האצה והגדלה.
מאיה מתארת גם רואי אחר לפני ואחרי, או שהיא תגיד, לא, זה בעצם רק איזו אבולוציה כזאת טבעית של מה שהיה גם קודם.
מעניין. אני חושב שכן, שכן רואי אחר, כאילו הייתי, אפילו בגובה, הייתי פעם יותר גבוה ממנה, פתאום להיות יותר נמוך מזו שהייתה בת הזוג שלך, זה קשה. אז אפילו אני, זה לא השערה, היא רואה אותי כאילו בזווית אחרת. ואני חושב שפעם היא אפילו אמרה לי את זה, בונה, פעם היית גבר, כן? זה היה כזה, כן? אז בטוח, זאת אומרת, כולם, זה אחד האתגרים הכי גדולים בפציעה, ואולי אחת המוטיבציות שלי לכתוב את הספר, זה שאתה מנסה לכתוב עבור וגם לעצמך, אבל גם להמון אנשים שפתאום רואים אותך אחרת ממה שראו אותך עד היום. מאיה זה הקצה, כי היא כל היום איתי, אבל אני חושב שעם כל העולם היה לי את האתגר הזה.
רואי. היו רגעים שכעסת על אנשים? כי אני חושבת, אחד הדברים שאני שומעת פה לא אחת בפודקאסט, וגם עוד אחת מהמוטיבציות לקיומו, זה שיש נטייה לעשות איזו רדוקציה של אדם להתמודדות הרדיקלית בחייו. כלומר, לראות אם שקולה בעיקר כאם שקולה. או לראות אדם נחה בעיקר מבעד לנחות שלו. היה משהו כזה שפגשת, ואם כן, מה זה עורר בך?
אני חושב שכל ההתחלה היא הייתה כזו, כי אתה כאילו, אתה האדם הזה שהחבר'ה נגיד חוזרים ורוצים לספר חוויות מחול, מהטיול אחרי צבא, והם לא יכולים. והם לא יודעים אם זה נעים או לא נעים. ואז הם עלולים לקבוע את הפגישה בלעדיך כדי לא לפגוע בך, או לקבוע פגישה איתך ושתהיה מאוד מאוד מביכה. וזה כאילו הכי קרוב, חברים וכזה, אבל זה שם. אז זה בעצם כל הזמן ככה, כאילו הסיפור הזה. זה ממש ככה כל החיים. אגב, עד היום, כאילו זה, אנחנו שבוע הבא, אני אתן לך דוגמה, אנחנו יוצאים לטיול חול המועד עם חברים מהמושב, שאנחנו חברים מאוד 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 טובים, אבל יש את הדילמה, האם אנחנו מטיילים עם כולם, אבל אני נשאר באוטו, או ש... או באיזה בית קפה, כן, אני לא מלין על ההזדמנות הזו, אני דווקא קצת אוהב אותה, או לחילופין עושים משהו רק עם עצמנו. עכשיו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שמישהו ישנה את המסלול של הטיול בגללנו. כי בסוף זה 14 משפחות וזה חול המועד, והמקום היחיד שאפשר להיות בו זה נחל המעיינות, סתם דוגמה, כי הוא יהיה מפוצץ במלא מלא אנשים, ואני רוצה שילכו לנחל אלעל, לא, אני אעשה הפוך, אני לא רוצה שלא ילכו לנחל אלעל בגלל שאני שם. אז זאת אומרת, מה שאני בא לומר שזה לעולם, זה ממש, איך הילדים אומרים, לעולמים, זה ממש.
זה הכרוניות הזו.
כן.
מה שאתה מתאר, זה לא לצמצם אותך לנחות שלך. אתה מתאר לבטים, מבוכות, אינעימויות, שיקולי דעת, לא פשוט לעשות דבר, אלא תמיד צריך לחשוב ולתכנן, ולוקחים אותך בחשבון. ואני שואלת, האם פגשת במופעים מסוימים, שבעצם רואי היה על כיסא גלגלים, קודם כל, וגם תמצית הכל. האם פגשת מופעים כאלה ביחס של אנשים אחרים, או שהתמזל מזלך, ולא, זה פחות קרה.
אני מקדיש, אני חושב שכל מקום שאני מגיע, אני קודם כל ולפני הכל, אדם בכיסא גלגלים. אבל זה קורה המון, ואני חושב שהמון ממה שאני עושה בחיים, אני מזמין נגיד היום המון ארגונים וקבוצות לבוא לבית הלוחם, לשחק כדורסל. זה מתוך רצון לכאורה להראות להם שיש אנשים שהם, כאילו אנשים הם לא המגבלה, מה שהם עושים איתם וזה, אבל זה בדיוק אותו רצון מוטיבציוני להראות רואי אחר, כאילו שלא ישפטו אותי רק לפי הדבר הזה. ואחד הדברים הכי מספקים עבורי, שבאיזשהו שלב שאני משחק מול אנשים, אני תמיד עושה בסוף משחק שלי מול כולם, הם יכולים להיות 14 או 7, לא משנה, אני משחק מול כולם, אני כמעט תמיד מנצח, אבל באיזשהו שלב מתחילים להרביץ לי, כאילו להיות אגרסיבי מאוד כלפיי, כי לא מצליחים לעקוף אותי.
כבר לא מרחמים, כבר לא נזהרים.
ואני אומר להם תודה על זה, אין לי המון הזדמנויות בעולם, שהעולם חובט בי באופן יזום, ככה מרביצים לי, וזה כיף לי, אני אומר להם, זה ממש כיף. גם, זה דבר אחד, איפה אני פוגש את זה? אגב, פגשתי את זה לפני כמה שנים, הלכתי לבקר פצוע. אני לא מבקר פצועים בהתחלה. אני חושב שאני ייצוג של כל מה שהם נמנעים ממנו, ואמא של אותו פצוע אומרת לי, למה באת? הבן שלי לא יהיה כמוך. ופתאום אתה מבין, מה זה כמוך? היא לא מכירה את האופי שלי, וזה בסדר, היא גם לא מסוגלת כרגע לראות מעבר, אבל היא מספרת לי בעצם מה שאני מייצג, הוא מחריד אותה ברגע הזה, ואני מאוד מאוד מבין את זה.
וואו, סיטואציה קשה.
קשה עבורה, אני הבנתי אותה. אני ממש מקפיד...
אתה הגילום של העשיות, כי אנחנו לא רוצים להיות, או לא יהיה, נחה על כיסא גלגלים.
אני הגילום של הסיוט, כן, ממש. ואני חושב גם, אגב, אני אתן לזה גם את הצד האחר של זה שדיברנו עליו מקודם. אני אזכיר את אפלפלד באותו ספר שנקרא "איש שלא פסק לישון", הוא אומר שם שהיה לו תקופה שהוא היה בכיסא גלגלים, שהוא נפצע במלחמת השחרור, הוא קיבל כדור, והוא היה ברחוב עם כיסא גלגלים, והוא הרגיש את הדבר הזה. ואז הוא אמר משפט מדהים בעיניי, הוא אמר, הרגשתי שאני מהווה מייצג חי לחרדתם החולפת של האנשים. ואני מיצג חי לחרדה חולפת של כל אמא במדינת ישראל, וביתר סט בשנה וחצי האחרונות, גם במובן של מה שקרה לי, וגם במובן של מה שאני בוחר כל יום לעשות עם מה שקרה לי. אבל בהתחלה זה רק מה שקרה, זה הייצוג הזה של המצב.
בעצם כל כך הרבה חיילים עוברים את אותה חוויה, לא משנה אם זו לא בדיוק אותה פציעה, ואם תרצה תספר עליה תכף, אבל את אותם 3-4 חודשים שלך עוברים מאז השבעה באוקטובר, כל כך הרבה חיילים בארץ, וכנראה שבחודש החמישי זה הזמן לפגוש אותך בהמשלה, כי אם תיארת, זה היה איזה בזיכרון המתוק, שתיארת, לא זוכרת אם זה היה בזיכרון המתוק,
כן, את הכדורסל.
נכון, אז בזיכרון, בפתח השיחה שלנו, תיארת איזו תמונה כזאת של משחק כדורסל, ובסופו של דבר, שיחקת עם הבן שלך כדורסל. הייתה סיטואציה כזאת.
נכון.
תכף נשמע על זה, אבל רק אני אומרת, זה גם הלא יאמן, בסופו של דבר, קרם אור וגידים.
נכון, אני, נכון, רגע, אבל אמרת משפט עוד לפני זה, ששאלת אותי, שכחתי מה
שאלת. על החודש החמישי.
החודש החמישי, כן. אז אני, וואו, אז אני אתחיל מהדבר השני, ואז אני אגיע לחודש החמישי. היום, אני כבר פרשתי עם כדורסל לפני 3 שנים, אבל הבן שלי, אלון, הוא בכיתה י', והוא משחק כדורסל בכיסאות גלגלים בבית הלוחם בירושלים.
מבחירה.
מבחירה לגמרי, ילד בריא, היה רכז של מטה יהודה, והיום הוא משחק שם, ולא רק זה, הוא השבוע העלה את הקבוצה לגמר, הוא קלה סל ניצחון, הוא חזר נרגש ונרעש, ומאוד מאוד מאוד שמח והתרגש. וכשהוא הזמין אותי לשחק איתו, צריך להבין עוד משהו, גם על חיכוך וגם על האנשים עם מוגבלויות, אין לי, אז אני כאילו מעט לעט מגיע, אני לא מספיק משחק איתו, כי אני גם, זה בדרך כלל יוצא לי עם העבודה וכזה, אבל כשאני יכול אני מגיע, ולאבא שהוא עם מגבלה, אין המון הזדמנויות לשחק עם הבן שלו, משחק שהוא אגרסיבי, וזו חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אבל אני חוזר אליו, הוא בעצם ההתגלמות של למה זה המקום כל כך משמעותי עבורי, כי הוא בעצם אומר, הזהות שלי היום זה אני ספורטאי, וגם אני יושב בכיסא גלגלים. וזה חוויה מאוד מאוד מיוחדת לראות את זה, ואני חושב אגב שהוא גם הוא מאוד נתרה מזה, הוא פוגש המון פצועים ולומד המון על התמודדות, ונורא נורא מפרגנים לו, אבל היום כאילו הוא קצת עקף אותי בסיבוב דווקא, והפוך על הפוך. אז זה הדבר הראשון. הדבר ששאלת אותי מקודם על החודש החמישי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני הולך להכליל במה שאני הולך להגיד עכשיו, כי פציעה זה אירוע מאוד 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 סובייקטיבי, ולכן עושים הפשטה, ואז הולכים לדבר בממוצעים. זה אומר ש-99% מהאנשים שחווים פציעה, זה לא נכון לגביהם, אבל זה הממוצע. לפני, אני חושב, 9-10 חודשים, הזמינה אותי חברה טובה בשם אורלי דיאמנט גומז, לשוחח עם פצועים במחלקת השיקום בבית לוינשטיין, על הקרב שאחרי הקרב, קצת נהייתי בעל כורחי, מי שכבר דברר את הדבר הזה, אז היא אמרה, בוא תגיד להם מה מצפה להם בחיים. היה שיחה מאוד מאוד מעניינת, אבל אמרתי להם שאני חושב שבממוצע, בערך 3 חודשים אחרי פציעה, ושוב אמרתי, זה גס וזה לרוב לא נכון כמו כל ממוצע, אבל מגיע הרגע שאולי הוא הכי הכי קשה והכי הכי עצוב, שאני קורא לו שמיטת האמונה, או שמיטת האמונות. הרגע שבו אתה מבין שהאמונות הישנות כבר לא רלוונטיות, אותו, אני כתבתי על זה בספר, אין לו יכול, יש לו רוצה, שהביא אותי לפסגות כקצין ביחידת מגלן, פתאום הופך להיות הבעיה הכי גדולה שלך, הוא לא עוזר לך, והבעיה הכי גדולה שאתה עד לא יודע מה כן. ושמיטת האמונות זה אומר שאתה אין לך במה לאחז, ואז אתה בשלב שאתה הכי קרוב, אולי שיש לדיכאון, לא יודע, אם הייתי מספיק אמיץ לשוחח עם פסיכולוגית, אולי הייתה פנויה להבחן את זה, אבל לא, לא הייתי שם. אבל אתה בעיקר מרגיש מה לא תוכל לעשות יותר, אתה רואה לנגד עיניך, הדבר הכי שאתה רואה זה מה לא תוכל לעשות יותר, אתה עם מלא זיכרונות שבכל סיטואציה אחרת הם היו רומנטיים וכאן הם כואבים, ואתה, זה רגע מאוד 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 קשה. ולכן אני חושב שהחודש הרביעי או החודש החמישי שתיארת, הוא לא רק דימוי, הוא ממש ככה, זאת אומרת, הוא כל אדם מגיע לו בזמן שלו ובעת שלו, אבל הרגע שבו אתה בעצם פוגש באמונות חדשות שרלוונטיות לסיטואציה החדשה של החיים שלך.
כן, זה נראה לי מפתח, כי שמיטת האמונה זה הצעד הראשון, אבל בעצם נולדות האמונות התקפות, העדכניות, הרלוונטיות. זאת הבריאה אולי שדיברנו עליה קודם.
נכון, וכשאת אומרת נולדות, גם זה בעצם, מה זה משבר? משבר זה רגע שבו האמונות הישנות כבר לא רלוונטיות, ואתה עדיין לא יודע מה כן, שהכל נשבר, אבל את אומרת נולדות, משבר זה גם חדר הלידה של ההיסטוריה. נכון. אבן המשבר זה המקום שבו כולנו נולדנו. כן. וזה ממש להיוולד או ללדת מחדש, לברוא מחדש אמונות שרלוונטיות למצב החדש.
אני חושבת גם, אני ככה חושבת על כל השאר, כלומר יש את האדם המתמודד עם משהו, ואולי גם אחרים בסביבה הקרובה שיכולה להיות מאוד אוהבת וחומלת ורוצה בטובו, אולי זה תפקיד של האחרים להבין שהאמונות שלהם, כשמנסים להכיל אותם על אותו אדם מתמודד, זה לא תמיד רלוונטי. וצריך לקחת את זה בחשבון. באמת כמו אמירות כאלה של, כמו שאתה ציינת, זה מאותה משפחה של אם אין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה, או אם תאמין בזה זה יקרה, או כל מיני דברים ש... יכולים לשרת אדם באיזו שגרה יחסית סדורה, אבל משהכאוס משתלט או העולם מתנסח מחדש, אז אני חושבת שזו רגישות חברתית שטוב שנחזיק בה. קצת להיות יותר עדינים וצנועים לגבי האמונות שלנו והיכולת שלהן להיות תקפות לאדם אחר במצב אחר, יותר רדיקלי. בפציעה שלך, אתה סמך מפי במגלן בזמן הפציעה, שהיא בעצם פציעה, מה שנקרא, מכוחותינו, נכון? בשוגג. ויש רגע שם שאפילו חושבים שאולי כבר אין מה לעשות איתך, כלומר שדינך בעצם נחרץ, ויש אדם שמכריע הכרעה בניגוד להוראות שניתנו לפני הפעולה שעשיתם, והוא מחליט לנתח אותך או לעשות איזו פעולה דמויית ניתוח, נגיד, בזמן אמת בשטח, ולהזעיק מסוק לפנות אותך. שתי פעולות שלא עושים במקום שבו הייתם. ויש כאן, אני חושבת על המילה שמאוד מעסיקה אותי הרבה בחיים, היא הצלה, להציל. הרבה פעמים אני חושבת על מה התפקיד שלי באופן אישי, את מי נועדתי להציל, אם בכלל, ומה מציל אותי, זו מין מילה כזאת שמלווה אותי. אתה אשכרה ניצלת, לוקח את כל המחשבות שלי האלה, וזה ממש היה, זה היה האירוע. והיה, יש שם מוכתובת למציל שלך.
יש כמה. את מכוונת לניר שקיבל את זה גם צלש אחר כך, ניר, רופא שהציל את חיי, איש מאוד מאוד מיוחד, שבעצם היינו חברים מאוד טובים לפני הפציעה, וכמו הרבה קשרים גם התרחקנו אחריה והתקרבנו, יש לנו מערכת יחסים מאוד מעניינת שאולי ניגע בעוד רגע, אבל גם אלעד הטייס שהציל את חיי, ומיקי שהיה רופא ביחידת החילות 669, שבעצם אמר להם תמשיכו, וגם קשר אפרופו לסגור מעגלים, וקשר עם מציל, גם דניאל גומז, זכרו לברכה, חבר מאוד מאוד טוב שלי, שהציל את חיי ונפל אחר כך, שבעצם היה שותף, הוא היה טייס המסוק שהציל את החיים שלי, ובשם אותם ערכים שהוא הציל את החיים שלי, אחר כך הקריב את חייו שלו שנתיים אחר כך במלחמת לבנון השנייה. אני אומר את זה כי קשר של מציל ניצול הוא גם, או לא אוהב את העמדות האלה, כי באותה מידה יכולנו בדיוק להיות איזה, אבל קשר של עוזר נעזר, וזה גם הדדי, וזה יכול להתחלף וכזה, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות שלנו כאן, ולגמרי, זאת אומרת, גם בסיפור עם ניר, וגם בסיפור עם דני, שאחד הדברים, גם זה, כתבתי על זה פרק בספר, שאחרי שחבר מאוד מאוד טוב הציל אותי, ובגלל שהייתי נקרא לזה מוגבל מבחינה רגשית, לא הספקתי להגיד לו תודה על זה שהוא עשה את זה. ופתאום הוא נפל, וזה שיקף לי כמה חשוב להגיד תודה בעולם הזה. אז כששאלת אותי קודם על חיכוך, הנה חיכוך שממנו למדתי לא לחכות למחר שצריכים להגיד תודה, והנה חיכוך שממנו למדתי בקשר עם ניר שכדאי לסגור מעגלים כי זה חשוב.
יש משהו שעולה מהדברים, גם בהקשר של ניר וגם בהקשר של דני, שזה לא שיש התמודדות אחת מאוד מאוד רדיקלית וזהו, היא מסתיימת. בסדר, למדת איך לחיות כשאתה בגובה שלך על כיסא גלגלים, וכבר יצרת לך איזושהי שגרה, אבל החיים לא מתארגנים ככה, הם ממשיכים. יש עוד את כל מיני מהמורות רפואיות, ויש התפתחויות, ואנשים הולכים לעולמם, ויש שיחות שמתקיימות ושיחות שלא מספיקות להתקיים. כלומר, בעצם החוסן הפנימי הזה, או המנגנון שפיתחת, והאמונות החדשות, והקודים שהבנת שהם אלה שייצרו לך איזשהו נתיב איכותי יותר, עמוק יותר, מחובר יותר בחיים החדשים, כל המנגנון הזה ממשיך לשרת אותך. גם בדברים שעוד מגיעים לפתחך, הם לא מפסיקים להגיע לפתחך. הם שם. באיזה אופן השיבה באוקטובר מייצר אצלך תנועה למציאות החדשה הזאת שנכנסנו לתוכה?
וואו, איזה שאלה מדהימה וקשה. שביעי באוקטובר היה אחד מהימים התהפוכה, נכון? אני חושב שזו שאלה שלעולם כל ישראל ישאל את עצמו איפה היית כשזה קרה. וזה היום מאוד פסטורלי, היינו בשטולה, שזה בגבול הצפון, ובשלוש בצהריים רק גילינו שהכל קורה, זאת אומרת, וראינו, והיינו ממש בזה, ואז בעצם הכל מתהפך. ואני אגיד רגע בהקשר שלי בכמה רמות. אחד, להיות פצוע במלחמה זה קשה, כולם מתגייסים אפרופו האתוס הזה ואתה לא, זאת אומרת, אפרופו זהויות, זה שוב מחזיר את הזהות של פצוע מאוד מאוד לחזית, זו חוויה מאוד מאוד קשה. ואז קורה לי כמה דברים. אחד, הקרב שאחרי הקרב שכתבתי עליו, ונכנס למדרון אחורי, כי בסוף זה לא סיפור שיכול להחזיק סדר יום בתוך הישראליות, אלו איזה דקה וחצי של תהילה הופך להיות קצת הסיפור של כולם. אני הופך להיות נכה ותיק. מה זאת אומרת נכה ותיק? האחד שיודע. תמיד הייתי מוזמן למשלחות של ארגון נכי צהל, כי לא היו המון פצועים, שנפצעו ברוך השם בשנים האחרונות, ופתאום יש המון 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 אחרים. זאת אומרת, בשנייה אני משנה פאזה ממישהו שצריכים, הוא שצריכים לדאוג לו, להוא שיכול לדאוג לאחרים. ואחרי זה המציאות הזו של לדברר את הקרב שאחרי הקרב ולהמשיג אותו ולהסביר לאנשים מה הם הולכים לעבור, ופתאום יש לי גם תפקיד בתוך המלחמה, זה גם נותן כוחות.
אלה המילואים שלך.
אלו המילואים שלי. למרות ששוב, דיברנו על זה מקודם, זה לא, זה ניסיון כושל באופן זה, לשחזר תחושת משמעות, שברור לי שאגב היא גם רומנטית, זאת אומרת, יכול להיות שבמצבי או בגילי הייתי מתגייס למילואים ונמצא באיזה שער של ישוב של שטולה ולא עושה כלום, ועדיין יש משהו בהילה ובזוהר הזה של להיות ברגע הנכון עם מדהים שאי אפשר להתקרב אליו. זהו, והיום אני רק אסבר את האוזן ואני אגיד במה אני מרגיש שזה. יש לנו היום, לפחות נכון לפני שבוע, 16,500 פצועים חדשים. כשבניגוד למלחמות האחרונות, יש לנו שני וקטורים שלא נתקלנו בהם עדיין, שלושה אולי, אחד זה הכמות, זה אירוע מאוד מאוד גדול, שתיים זה הסיפור של הגיל, זאת אומרת, יש לנו, הגיל הממוצע של הפצועים הוא למעלה מ-30, זאת אומרת שהמון אנשים נפצעו באמצע החיים, והסיפור הזה של איך לחיות את החיים כשאתה כבר עם משפחה וילדים בצל פציעה, הוא סיפור שנחלתם של המון המון משפחות בימים אלו, והווקטור השלישי זה הסיפור של הנפש, כי יש היום הבנה שזה אירוע מאוד מאוד גדול, כפי שלא הייתה באף מלחמה, ואז הסיפור הזה של להצליח לעזור לאנשים להיות ראויים, מה שדיברנו מקודם, אני חושב שזה משימה חברתית מאוד מאוד גדולה של כולנו, שאולי חלק מתפקידי להעיר לה או אודותיה.
יש לי שתי שאלות. אחת, כשתיארת את השירות הצבאי שלך ואת האתוס, השתמשנו אז במילה מסוכס, מחוספס, כזה של חוויית פוטנטיות ושל עוצמה ושל יכולת ומסוגלות. יש משהו דיאלקטי עם הצבא היום, כי מצד אחד היה מחדל נוראי בשבעה באוקטובר, ומצד שני הייתה התעשתות אחר כך, והיה איזה, יש איזו הודיה לחיילים ולמשפחות שלהם. ומצד שמיני, זה נמשך כל כך הרבה זמן. עולות כל מיני שאלות לגבי זה. איך אתה רואה את האורגניזם הזה שנקרא צבא היום?
וואו, זו שאלה טובה. א', הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, הבן שלך התגייס, מה אתה תעשה כשהוא יגיע לדבר הזה? עכשיו אני אגיד שנועה, יש לי בת בכורה, זה יותר קל, שירה שהיא עכשיו בכיתה י' ב' ובדיוק בשלב הזה, אבל מבחינתי זה לא שאלה, זאת אומרת, יש משהו מטה חיים כזה בסיפור הציוני עבורי, זה משהו שהוא מאוד 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 טבוע, ולכן אני חושב שיש המון 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 מה לתקן, אבל זה לתקן ביחד באופן כללי וביתר סט בסיפור הזה של הצבא, כי אני חושב שגם אין לנו צבא אחר וגם בסוף הצבא לא, הוא תמיד שיקוף של מה שקורה במציאות. זאת אומרת, אני חושב שכל השביעי באוקטובר והמלחמה הזו זה בעצם סימפטום, זה לא הבעיה עצמה, זה סימפטום של בעיה של שסע הולך ושפשוט לתוך הסדק הזה נכנסו האויבים שלנו, אבל בסוף אני מחזיק שאם היינו ניגשים אחרת או מסתכלים אחרת על המון דברים, אז זה לא היה קורה. זאת אומרת, אני לא מסוגל להסתכל על הצבא כיחידה נפרדת בתוך כלל המציאות הישראלית. בפעמיים, גם כי אני חושב שזה הבעיה, וגם כי זה גדול ממני, כי זה מין עולם ערכי כזה. ולכן ברור שהבן שלי, אני מחנך אותו שזה זכות מאוד מאוד גדולה, וזה חשוב, ואני לא, ולכן זה ככה התשובה שלי. אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שצריך לתקן המון, אני חושב שגבורה עילאית שזכינו לראות, יש משהו מאוד מבאס בגבורה, שהיא תמיד באה במקום שיש פדיחה, כי במקום מסודר אין גבורה. כאילו היחידה שבסיירת מטכ"ל יש מעט מאוד גבורה, כי יש דברים שעושים חצי שנה נוהל קרב, ויש מקרים ותגובות, והכל זה תגובה למקרה שתרחשת מראש. זה לא גבורה, לא התגברת על שום דבר, עשית מה שתכננת, וככה דברים יצאו לפועל. אני אומר את זה כי זה תווך כזה, איפה אתה נמצא מבחינה נפשית, האם אתה בפדיחה או אם אתה בגבורה. שאלה שכולנו נדרשים לה, ואני חושב שזה גם משתנה כל יום מחדש נוכח המציאות המורכבת. אני משתדל להסתכל על הגבורה פשוט, כי אני חושב שאפשר לאסוף מזה יותר בסיפור של תקווה ומבט קדימה, וגם אני חושב שפגשנו באמת בכל הסיפורים שמספרים לעצמנו על מי אנחנו, שזה בסוף השאלה הכי גדולה, כולנו כל הזמן עסוקים במי אנחנו באמת, כאילו זה בסוף ברגעי אמת, ראינו המון המון אנשים שמוכנים להילחם ולשלם מחירים אחד בשביל השני, ואני נאחז בהתרגשות הזו.
עד כמה אתה מרגיש ש16,500 פצועים נמצאים בתודעה שלנו, כחברה?
אני חושב ש... תראי. אני חושב שבינתיים מאוד, אבל זה קל. אני חושב שהמבחן זה עוד שנה או שנתיים, ואני אסביר. אני הייתי בהופעה של חנן בן ארי לפני חצי שנה בבריכת הסולטן, הופעה מאוד מאוד יפה וזה, ושמתי לב שחצי מההופעה הוא מדבר על השלושה חודשים הראשונים של המלחמה, שלא הייתה לו עבודה, אז הוא הלך מחלקת השיקום, ובאמת באצילות ובגבורה ניגן ושר עם הפצועים החדשים במלחמה הזו. אבל אתה יודע, את אומרים שספורט ומוזיקה זה הנביאים של החברה, ויש גם שטוענים שגם אוכל, אני חושב שלא סתם הוא דיבר על זה, כי אני חושב שהפצועים במלחמה הזו הם הקונצנזוס האחרון שנותר. אני אומר את זה עם המון ביקורת, אני לא רק מתפעל מזה, ואני אסביר. אני אומר, בסוף חנן בן ארי הוא סוציולוג גדול, ממש. למה הם קונצנזוס האחרון שנותר? כי יש מרחב שאפשר להגיע אליו, שזה מחלקות שיקום או בתי לוחם, ומקום שנפגש הוא מאוד מאוד חשוב, שרוצים לייצר משהו כזה, וברור שהמבחן של חזרתם לחיים הוא קצת המבחן של כולנו, או לפחות נכון לעכשיו זה ברור, אני לא בטוח זה יעמוד במבחן הזמן, בעוד שהמון נושאים אחרים, ולמה אני אומר את זה? כי ביקורת, כי נגיד אפילו חטופים, זה סיפור שהוא מורכב, מורכב מאוד, סיפור של חזרה של אנשים לבית בצל, זהו סיפור מורכב, כאילו איך אני אחזור לשתולה עכשיו כשהדברים האלה קרו, כן? אז חטופים הפצועים זה סיפור מובהק נגיד כך, שנורא קל להתכנס תחתיו, ולכן נכון לעכשיו הציון הוא גבוה, אבל המבחן הגדול הוא בעוד שנתיים, והמבחן הגדול הוא תעסוקה. כלומר, כמה החברה הישראלית היטיב לפתוח את הדלת, לא לתת, לא לשלב שבו כל הפצועים הם גיבורים, כי זה קל, כי אתה יכול לראות אדם מרחוק ולספר עליו איזה סיפור שנוח לך, אלא לפתוח לו את הדלת, ובתעסוקה אתה תראה את הכאבים שלו, ואתה תראה את ה... יש פה שטיח שאני תמיד נאבק בו, כדי להצליח להגיע למקום הזה, זה כאילו, אז תמיד עם כוס קפה, לא היה פעם אחת שחציתי את המסדרון פה, ולא הציעו לי עזרה, כי זה כאילו מין מסורבל כזה. אז אתה פתאום רואה אותו בקשיים שלו, באתגרים שלו, בכאבים שלו, בהבנה שלא תמיד הוא יכול לקום בשעה מסוימת, או לא תמיד יש לו יציבות שיש לכל אדם, או כל הדברים האלה. ובזה אני חושב, זה המבחן הגדול של כולנו.
כן, ואני חושבת מהדברים החשובים שאתה אומר, שגם בסוף מהרצון הטוב והעיניים הטובות, נגיד, כן, שהכל מתקיים, ויש איזה יחס כזה של חמלה, של הדדיות, של לא של התנסות, לא של הצטמצמות, בסוף יש משהו פרקטי. בסוף יש השתמעויות מאוד מעשיות, שהן אלה שמנסחות קבלה. והן אלה שמנסחות קיום שוויוני, והן אלה שמנסחות אפשרות. אז זה קצת המבחן.
נכון, ואני חושב שהוא מבחן מאוד חשוב ומאוד מיידי. יש הרבה מחקרים על תעסוקה שמראים שאדם שנפצע, השנתיים הראשונות זה המאני טיים. אם הוא חוזר לעבודה, אז הוא נכנס למסלול החיים, ואז זה מאוד מקרין על תחושת הערך שלו מול הילדים שלו, הוא אבא שהולך לעבודה והוא לא פצוע. זה מאוד מקרין על התעסוקה, כי הוא אדם שרואים אותו בסביבה ורואים את מי שהוא ולא את מה שקרה לו. זה מאוד מקרין על תחושת הערך והזוגיות שלו. ואדם שלא נכנס למסלול בתוך שנתיים, אז הוא נכנס ללופ שלילי, ומאוד מאוד קשה לו לייצר תחושת ערך שהיא לא המגבלה, או הזהות, או הנכות. ולכן זה מבחן שהוא לא רק גדול, והוא לא רק אין לנו ציון כרגע לתת בו, הוא מבחן של כולנו, הוא גם מאוד 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 מיידי.
והוא חיוני, אלה מילים כל כך חשובות, וכמה זה קשור לסוגיית הזהות שדיברנו עליה קודם. ובסוף, הזהות של הפרטים, 16,500 פרטים, והמשפחות שלהם, בסוף זאת הזהות של החברה שלנו.
ממש, אני חושב שנוכח העובדה שהגיל הממוצע הוא למעלה מ-30% ו-66% למילואימניקים, זה קצת עוול לספור כמות של פצועים, צריך לספור משפחות פצועות.
כן.
ואז את כבר מגיעה למעגלים שאין אדם שהוא לא חלק מקהילה כזו, של, מהקהילה הזו, של המתמודדים.
נכון. רציתי להגיד לך שאתה מדבר הרבה על סוגיית הגובה מטבע הדברים, ואתה אומר, עכשיו אני אדם נמוך בעצם, אבל ככה מהשיחה שלנו אני חושבת כמה אתה אדם גבוה רוחנית, ואני מודה לך על המילים שאמרת. איזה נס יש בחיים שלך, רועי?
אני חושב שנס הכי גדול של החיים שלי הוא היום-יום, הוא הילדים, המשפחה, אני מודע על זה ממש כל יום, ואני חושב שיותר, לא יודע אם יותר מכל אדם, אני לא יודע מה כל אדם, אבל משהו במבט שלי על הדבר הזה הוא שזה נס גדול מאוד.
ולאיזה נס אתה עוד מייחל?
אז אני אמשיך את זה, לראות אותם גדלים, מסגשגים, וגם אותנו, אני חושב שהם אולי נס הריפוי של החברה הישראלית. אז אני חושב שאם נדע לקחת את התקופה הזו כבריאה של אמונות חדשות, שהמכנה המשותף שלהם שביחד זה שלבקש עזרה זה עוצמה, ושכולנו כפויי תודה, אז אנחנו צריכים לעזור זה לזה, להיחלץ מהמצב הזה, ומי שהיה מציל אתמול יהיה ניצול מחר, זה הזדמנות.
אולי איזושהי ניסיות הדדית, אם ממש. נמשיך את האמירה הקודמת. רואי, תודה רבה.
תודה טלי על ההזדמנות ועל הזכות.
שלי. תודה גדולה לרועי בן תולילה. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה, על הנאמנות, על השיח שמתרחש בין פרק לפרק. בקישור לפרק הזה תמצאו רישום להשקת הספר שלי לעברית הקישו אחת. מאוד מאוד מוזמנים ומוזמנות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.